103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM אנחנו כאן עם האורחת שלנו, בבית החדש שלנו, ברילוקיישן, רילוקיישן. אוקיי, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור עידו כהן, על הדיגיטל, ג'וני דוב. והאורחת שלנו היא שלומית עוזיאל, את כתבת את הספר... מוציאה לשון, מוציאה לשון, לא הוציא לשון, תחשבו על הביטוי הזה, הפתעות, כותרת ביניים, הפתעות מהמגרה הסודית של העברית. אז ערב טוב לך.
ערב טוב ורדה.
תודה שבאת. למה קראת לספר שלך מוציאה לשון?
האמת שהשם... בעיניי ממצא את הספר בצורה מאוד מדויקת, גם הרבה אנשים אמרו את זה, הם מרגישים ככה כלפי השם. ראשית משום שהוא אומר בדיוק מה שקורה בספר, אנחנו יחד למעשה, אני ככותבת והקוראים ביחד איתי. מוציאים לשון, זאת אומרת, מסתכלים על הלשון שלנו ו... מוצאים את סודותיה והולכים בעקבותיה, בסוג של איזושהי בלשות, אנחנו מוציאים את הדברים שאנחנו אולי לא רואים ביום יום, והולכים בעקבותיהם ומגלים אותם, את ההפתעות מהמגירה הסודית.
ויחד עם זאת, הביטוי מוציאה לשון, להוציא לשון, זה פעם בילדותינו, היה איזה ביטוי מתגרה, אני מוציא לשון אליך.
זה עדיין כמובן, ובעצם הביטוי מוציאה לשון נועד בעצם לומר גם, תשימו להם, זה ספר כיפי, אני מקווה, זה ספר חמוד, הוא לא מגוהץ, בואו נהנה יחד בספר, זה מה שאומר השם הזה.
כן, את אומרת, אני אגיד משהו על הספר, רק שיבינו על מה מדובר, שזה לא ספר דקדוק, אלא ספר הוראת הלשון. מוציאה לשון מבחר של רשימות קצרות, מלאות הומור ושווה לב על הדרכים שבהן מילים נוצרות ומדלגות בין שפות. על יחסי אהבה, שנאה שלנו עם השפה התקנית ועל שגיאות מצחיקות שמחוללות שינויים בלשון. אז תגידי לי, למי באמת כתבת את הספר?
הספר הזה אני מקווה וחושבת שהוא ימצא חן וישמח ויענה. אני חושבת את כל מי שאוהב ואוהבת לקרוא, ובפרט את מי שאוהבים ואוהבות את השפה העברית ואת השפה בכלל.
את השפה העברית. את יודעת, בואי אני אשאל אותך, תראי. קודם כל, את יודעת, השפה העברית משתנה. והיא כל הזמן משתנה. יש משהו שנקרא... האקדמיה ללשון. זה איזה גוף מסתורי שכל פעם מחליט החלטות. את יודעת, אני אתן לך דוגמה שככה משונה לי. אני תמיד ידעתי שלבעיות יש פתרון. לשאלה יש פתרון. פתאום באים לי ואומרים, לא, המילה הנכונה היא לא פתרון, אלא פתרון.
זה נכון, בהרבה מקרים אנחנו מוצאים איזשהו פער בין השפה כמו שאנחנו רגילים אליה, מכירים אותה ומדברים ומדברות אותה, לבין איזה שהם כללים. והדבר המעניין בעצם בכל הסוגיה, תראו, בעצם במקצועי, מלבד הספר שכתבתי אני יודעת, אני חושבת שמבחינת הבחינה הזו אפשר היום, שאלת אותי קודם, אפשר אולי כבר לומר שבעיסוקי אני נגיד בעניין הזה לשונאית, מקצועי אני עורכת לשון ותוכן, עורכת של ספרים, בעיקר אגב מתחום המדעים שאני באה ממנו, העיסוק הזה הוא בעצם כל הזמן מביא אותי להסתכל על על הפער בין התקן לבין שפת הדיבור. והשניים האלה הרי מתאימים את עצמם אחד לשני באיזשהו מקום. אנחנו שואלים את האקדמיה, שואלים את המילון, שואלים את ספרי הדקדוק, את המורות שלנו והמורים שלנו ללשון, איך נכון לומר. אבל בעצם התקן הזה מאיפה הוא נובע, כן? הרי לא ירד מהשמיים. התקן הזה הוא נקבע באיזשהו מקום מהצורה שבה אנחנו מדברים, או בצורה שבה אנשים דיברו בעבר, והוא מתאים את עצמו בסופו של דבר בחזרה. יש פה איזה משחק הדדי בין הדברים האלה, כפי שראינו לו ממש עכשיו עם המילה גרב, אגב.
נו, תגידי. המילה גרב, כן, גרביים אדומות או אדומים? מה?
אז למעשה בדיוק יצא איכשהו שהאקדמיה ללשון בתיאום מצוין, אני חושבת אולי עם היחד של ההוצאה של עם עובד שהוציאה את ספרית, מוציאה לשון, הוציאה את ההחלטה הזאת על הגרב, שהמילה לא תהיה רק ממין זכר כפי שהוגדרה עד היום, אלא גם אכן אפשר, היא מוגדרת רשמית כמילה שהיא זכר או נקבה, אפשר לומר באופן רשמי ובהתאם להחלטת האקדמיה לשון, אנחנו בסדר, אנחנו תקניים, אם נגיד עכשיו גרביים יפות, גרביים אדומות וכן הלאה, וזה אחרי עשרות שנים שבהם הגרב היה בהחלט ממין זכר. ועל הדבר הזה אני כתבתי, ממש יש פרק שמוקדש לזה בספר, שבו אני אומרת, למעשה כתיבת הפרק הזה התחילה בציטוט שנתקלתי בו של יצחק אבינרי בספר שלו, ספר חשוב ודי ידוע בקרב אורחי לשם ואנשים אחרים שמתעניינים, ספר יצא בשנות ה-60, 64, אני חושבת יד הלשון, שבו הוא כותב על המילה גרב, תשימו לב, זה בעצם מילה מהעברית החדשה, זה לא מילה מהמקרא, זה לא מילה מלשון חכמים, אין לה כזאת היסטוריה ארוכה. ובכל אופן, הציבור ממש אומר גרב אחת, גרב יפה, והמילונים מתעקשים גרב אחד, גרב יפה. עכשיו, אומר אבינרי, והוא היה ביניהם מאוד צודק, זה היה מאוד מעניין, למה בעצם, מה הנימוק בעצם ללכת נגד הנטיית ליבו הטבעית של הציבור בעניין הזה, ואומר אבינרי, ייתכן שראשית המילה גרב, מבחינת המשקל שלה, היא דומה לבטן אחת, היא דומה לנפש. כל המציל נפש אחת. היא דומה לחרב, שהיא גם כן אחת, או חדה, או יפה. אז למה, אם היא אותו הדבר, יש כמובן גם מילים מזכר משקל הזה, אבל בעצם למה לא, מבחינת המשקל זה גם יכולה להיות מילה ממין נקבה, וייתכן גם אומר אבינרי, שהיות שאת הגרב אנחנו לובשים על הרגל, שהיא אחת, ושמים אותה בתוך הנעל,
שהיא נקבה.
כן, שהיא נקבה, אז אומר אבינרי, אל נזלזל במשפט היפה הזה, הוא אומר, אל נזלזל בסמיכות הגרב לרגל ולנעל. אז אם הציבור כל כך טבעי לו שהגרב היא נקבה, אז בעצם מדוע לא? זהו, זו הייתה המחשבה שלי, זה היה הפרק, כך הוא נכנס לספר, ואיך שהספר מגיע למדפים האקדמיה, עם אותו ציטוט של אבינרי בהודעה לעיתונות, אומרת, חבר'ה, אכן זה.
את יודעת מה, בואי אני אתן לך עוד דוגמה. דווקא הדוגמה של החוף שאני גרה בו. תראו, כשאנחנו רואים, בוא נצא לשדרה. שדרה זה דבר נורא נעים, יש בזה הרבה עצים, ירק, שדרה. אבל, אז רגע, אז אנחנו גרים שדרות דוד המלך, או שדרות דוד המלך? והמון זמן היה לי ויכוח. מה פתאום? למה שדרה? למה לא שדרה? אז, נו מה?
תראי, ביסודו של דבר, סדרה היא באה, היא קשורה לסדר, כן? ולכן היא סדרה מבחינה היסטורית. עכשיו, מאיפה בעצם השאלה אם זה סדרה או סדרה? הרי מבחינת האוזן, בכל זאת, אלה שני הגעים די שונים, לא עוד כדי כך, אבל העניין הוא שבעברית יש לנו את השין הימנית, יש לנו השין הימנית והסין, השין השמאלית, שבכתב לא מנוקד נראות בדיוק אותו דבר, כאשר המילה סדרה, היא מופיעה בצורה לא מנוקדת על הדף. זה למעשה, אין לנו שום דרך לדעת אם לפנינו ס או ש. ולמעשה, ההגייה של המילה הזאת, העובדה שהיא זזה באיזשהו מקום, מלהיות סדרה ללהיות שדרה, היא קשורה גם לכתב. וזה דבר מעניין. ואגב, יש מילה, כפי שבאת אחראית, שהסיפור שלה הוא בדיוק הפוך. אנשים אומרים, אנחנו הולכות, אנחנו טסות, אנחנו עולות עכשיו על כבש המטוס, זאת אומרת, על הדבר הזה שמתחבר למטוס, ועולים כבש המטוס. בעוד שלמעשה, פה יש לנו מצב שהוא הפוך. לא מדובר פה הרי בכבשה או בזכר הכבשה, אלא הדבר הזה שהולכים עליו, אלא המטוס, הוא קשור בעצם לכביש, כן? למשהו שהולכים עליו. זאת אומרת, בעצם זה, שוב, תקנית, זה צריך להיות כבש המטוס. והעובדה של שאנשים אומרים כבש המטוס, היא בעצם תמונת ראי של העניין הזה של השדרה, שנובע מהעובדה ששין וסין למעשה, שוב, כשלא מנוקדות, נראות בדיוק אותו הדבר.
אז בעצם, רגע, אז בסוף, אני יכולה להגיד שאני גרה בשדרות דוד המלך?
שוב, תקנית לא, אבל השאלה בהרבה מקרים, כאילו אפשר לומר, השאלה היא למה אנחנו מתכוונים ומתכוונות בעצם, כי העובדה היא שאומרות, אומרים ואומרות.
זאת אומרת, אוקיי, איך זה עכשיו דיברנו, נורא דיברנו על פי הספר, נורא הקפדנו, היינו את ואני נורא נחמדות, אבל מה, בואי נדבר על שפת הדיבור והשפה התקנית, שהמרחב הולך וגדל. האם, כלומר, אני כבר לא מדברת על זה שהיום אנחנו נעשינו אוריינים, כותבים וואטסאפים, אנשים כותבים, אני ילך. אז שהם אומרים בקול, אני ילך, אני ילך, זה לא שומעים את ההבדל. כי היוד של אני מתחברת לאלף, אני ילך, אבל אני יעשה, האם לדעתך בעוד כמה עשרות שנים אנשים יגידו אני אלך? היום זה השפה הפרחית, אני ילך. כלומר, זה האדם שפחות משכיל שיכתוב לך אני ילך. אני רואה אותך ככה תוהה.
קשה באמת לדעת, תראי, בעצם מבחינה בלשנית, עובדה מעניינת היא ששפות, מה שנקרא שפות חסרות כתב, משתנות הרבה יותר מהר משפות שיש להן כתב, שפות כתובות, מהסיבה שהכתב הוא באיזשהו מקום מאגן אותנו, מקפיא את הצורות, ולא מאפשר נגיד לשפה המדוברת לזרום ולהתרחק בלי הגבלה, כי אנחנו אומרים, תראו, כתוב א', כתוב
כן.
ע', נגיד, כתוב, זה באיזשהו מקום מחייב אותנו, אבל השפות הן, 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 הן משתנות, ובמקרים מסוימים, גם שוב, גם הצורות הכתובות משתנות בעקבות המדוברות. אגב, מעניין לציין, זה דבר שהוא כבר די ידוע היום, שבאגרות בר כוכבא אנחנו מוצאים צורות, כן, בר כוכבא אומרת, די מזמן בכל זאת, אנחנו מוצאים צורות שהן די דומות לשפה המדוברת של ימינו, נגיד נשים תקבלים, הוא כותב תף, כף בית, כן? כאילו נשים
תקבלים,
בלי עת, בלי רווח, נשים תקבלים ברגליהם. במובן הזה בר כוכבא היה הרבה יותר, כאילו הוא כבר הלך הרבה יותר רחוק מאיתנו, כבר קיצר, כן, אפילו גרש שהוא לא שם. אז הדברים משתנים, כן.
אז
לאן בדיוק הם השתנו? קשה לדעת.
תגידי, כשאת שומעת שקריין חדשות אומר, ובכפר, ובכפר, אני חושבת שלאנשים, הלכתי, נסענו לעיר, ואחר כך, ובכפר חנינו, אכלנו גבינה. האם זה צורם לך את האוזן? כי אצלנו לא אומרים ובכפר, אלא אומרים ובכפר. כלומר, יש כאלה חוקים של אותויות בומף, בזו מיפה, שלפני בית זו מיפה, צריך לבוא ו ולא ו, ולא בא, אלא... כלומר, עד כמה החוקים האלה לדעתך באמת יישרדו בהמשך? אני בעצם חוזרת על אותה שאלה, מהדוגמה של אני אלך.
בהרבה מקרים, כמו בכלל הזה, כמו בעניין הזה של 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 בומף, התקן הוא נובע מצורה שבעבר לאנשים היה נוח, בעבר הרחוק, מהצורה שאנשים היה נוח להגות. הכללים בעצם מתארים את הדבר הזה. בינתיים השתנתה ההגייה, לנו אין בעיה לומר ובכפר. ולמעשה נוצר לנו פה איזה פער מתמיד שאנשים מרגישים שהם שוגים, הם משתמשים בשפתם ומרגישים, משתמשות ומרגישות ומרגישים שאנחנו כל הזמן טועים, שאנחנו לא מצייתים לתקן.
למעשה אתם תלכו, צריך להיות אתם תלכנה.
בעניין הזה יש תקדימים כבר בתנך, במגילת אסתר למעשה, כך שהצורה, צורת הנסתרות, הלכנה וכן הלאה, כבר למעשה אם מדברים על האקדמיה, כבר יש אישור של האקדמיה בעניין הזה שוב, כי יש תקדימים במקרא, בהחלט לומר, הן ילכו, אנשים ילכו וכן הלאה, זאת אומרת, זה במסגרת השינויים בשפה. אגב, אני אישית, אם נהיה אישיים לרגע, אז כיוון שאני במקצועי לא קריינית, אני מרגישה שבאיזשהו מקום מצפים ממני, כן, לדבר ולהגות בצורה תקנית, בעוד שלמעשה זה לא משהו שאני עושה או נוטה לעשות, שוב, מעולם לא הייתי מחויבת לתקן, או הייתי צריכה להגות בצורה תקנית כחלק מהעשייה שלי. אבל מעבר לזה, שוב אנחנו חוזרות לעניין של המתח בין בין הצורה התקנית לבין הצורה שאנחנו חיים וחיות את את השפה. שוב, אני חושבת גם בגלל, את שאלת אותי בעצמך, אמרת לי, נו, אולי תתקני לי שגיאות בעברית. בעצם, בבית ספר מאוד מלמדים אותנו, אתם יודעים, הנה שגיאה, בואו נתקן. ושוב, בעבודה נגיד כעורכת, אוקיי, יש תקן ויש שגיאות, ומתקנים אותן, ומתקנים אותן, ומתקנים אותן. אבל אני חושבת שבחיי היום-יום יש דרכים אחרות להסתכל על הדבר הזה. אפשר לזכור שיש תקן ומהו התקן הזה, ואפשר לזכור גם שאפשר להסתכל על שוני, בואו נגיד, כן? מה שנחשב שגיאה לפי התקן, מבחינה בלשנית אנחנו אומרים, הנה שינוי בשפה, הנה משהו שהשתנה, שהוא היה דבר אחד, והוא הולך והופך לדבר אחר.
כלומר, מה שאת אומרת שהשפה משתנה, וזה לא נורא שכל העניין של אותיות בומף שצריך להגיד הוא, ואחר כך אין דגש. כלומר, כל מיני חוקים שאנחנו, אני אומרת, בשנים עברו, אני יכולתי להיות אמא שלך מבחינת הגיל, נכון? אז הדברים הם פחות נוקשים ממה שהיו. כלומר, אני מבינה שפה, למרות שאת עורכת ומתקנת, כל עוד את לא צריכה לנקד, זה לא מטריד אותך. מה את אומרת על 3 שקל?
3 שקל זה שאלה גדולה ומעניינת ביותר. למה בעצם אנשים, אם נשים לב, כן? עברית היא שפה מאוד מסומנת מהבחינה הזו, המין של המילה מסומן על הרבה דברים. אנחנו אומרים נגיד מחברת גדולה, זאת אומרת השם התואר מסומן פה, אנחנו אומרים
אישה יפה,
איש או אישה, זאת אומרת שם העצם מסומן, המרק הוא זכר, העוגיה היא נקבה, אנחנו אומרים יושב או יושבת, זאת אומרת בעצם הרבה מאוד דברים מסומנים, ואנחנו לרוב לא נטעה בדברים האלה, כן? אנחנו לא נגיד דוברי עברית ילידים, מה שנקרא, לרוב לא יגידו מפלגה קטן, נכון? זה נשמע לנו כמו עולה חדש, נכון?
נכון.
אבל דווקא בעניין הזה של שם המספר יש טעויות, כאילו אותם אנשים שלא יגידו מפלגה קטן אולי כן יגידו, אולי ביחודים מדברים מהר, אולי הם יגידו שלושה מפלגות אולי, שתי ילדים אולי, זאת אומרת בעניין הספציפי הזה של שם המספר אנחנו רואים איזושהי נטייה לטעות או לא לדבר לפי התקן, תלוי איך מסתכלים על זה, אנחנו רואים שיש פה שינוי, בואו נגיד שהשינוי הזה שוב פעם הוא אגב לא חדש, הוא החלט אנחנו מוצאים אותו גם בלשון חכמים, משנה, תלמוד, הגיוון הזה בואו נגיד בשם המספר, הוא מופיע כבר שם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים למה, אחת הסיבות לזה, זה שצורה ששם המספר היא קצת מפתיעה, היא נראית הפוכה, נכון? נגיד, בשמות עצם, הצורה עם התוספת, עם ההי נגיד, או משהו אחר, זה צורת הנקבה, נכון? ילד, ילדה. איש, אישה. הלך, הלכה. נכון? הצורה עם ההי, צורת הנקבה. וכאשר מדובר על מספרים, המצב הוא הפוך. שלוש, הצורה בלי ההי, הצורה הקצרה, היא
צורת הנקבה.
היא צורת, כן.
ושלושה זה הזכר.
כן, אז יש בזה, עכשיו, למה זה ככה? באמת, זאת אומרת, יש השערות שונות, אבל ביסודו של דבר, באינטואיציה שלנו, כדוברי השפה, יש פה משהו הפוך, נכון? שזה כנראה חלק מהסיבה שזה גורם איזה בלבול.
אבל תגידי, אם אדם הוא לא עולה חדש, אם הוא לא עולה חדש, והוא מדבר איתך, והוא אומר, שילמתי 2 שקל, או אכלתי, או יש שלושה מפלגות. האם הוא לא יראה לך, אם הוא לא עולה חדש, כאילו יותר, כאילו לא תסווגי אותו כמעמד יותר נמוך, כאילו יותר פרחי, סליחה, כאילו, אנחנו, רגע, עשיתי פרצוף כאן, כאילו, שזה, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה לא פוליטיקלי קורקט, את גם, מעניין, בספר שלך, אני שאלתי שאלה ולא נותנת לך לענות, בספר שלך, את מדברת על איך שונאים בשפה העברית את המילה מכנס, למרות שמותר להגיד מכנסיים, ואת אומרת, כי זה אולי היה שייך לסוג דיבור של מעמד מסוים, שאני מעיזה להגיד פרחי.
בעצם הצבעת פה בדיוק על השאלה, שיש פה בעצם שתי הבחנות שונות. אחת, עברית, נגיד, תקנית, ששוב, שאלה, מהו התקן, מי קובע, מי קובעים את התקן. אגב, לא רק האקדמיה, זאת אומרת, התקן נקבע בהרבה מקומות שונים, ובעשייה של הרבה אנשים שונים. האקדמיה ללשון היא מושג מאוד חשוב, אבל אם נסתכל, גם להוצאות ספרים, גם לעיתונים, גם ברדיו, יש יועצי לשון ועורכי לשון.
אבל הם בורחת.
לא, תכף אני מגיעה לזה. וההבדל בין, הרגשתי שחסר עצרנו קצת קודם ואני משלימה, והפער בין העברית התקנית לעברית שאיננה תקנית זה דבר אחד. התקן המשתנה וכן הלאה, אבל לעומת זה יש דבר אחר שהוא שפה שהיא אגב יכולה להיות אפילו תקנית, אבל מבחינתנו, מבחינת תחושה של דובר מסוים, היא מסמנת קבוצה שהיא איננה הקבוצה שלו, והיא מעצבנת אותו על, על הרקע הזה. אם נסתכל, אני יודעת מה אנשים אומרים היום, מה זה הדבר הזה שאנשים צעירים אומרים הגזים.
נכון.
מה זה ההה הזה, מה זה הבניין הפעיל הזה, מאיפה הוא בא?
הגזים.
הגזים, למה לא אומרים?
אז שמעת הגזים, זה פרח ידע. כמובן, כמובן. מדברת ורדה ילידת 1940, כלומר בעליונות, כלומר הגזים זה לצחוק על אלה שלא יודעים עברית, אבל אני רואה שאת הרבה יותר נינוחה עם זה.
ראשית, העניין הזה של, אם נשים לב, העניין של ההגזים, בעצם הוא מחכה צורה שהיא קיימת רק עם האותיות הגורניות, כן? נגיד, אנחנו אומרים, העביר, כן? העביר את,
כן, נכון.
את הציוד של רדיו 103 למקומו החדש. המחיר האמיר, אני, כן?
רוצים שנעבור להפסקה, תארי לך.
נמשיך הפסקה. לאחר מכן.
אז אנחנו נלך ל... רפסודיה בבלו של גרשווין, כמה דקות נשמע, ננוח ונחזור לעברית האהובה והצבעונית כל כך, לחלק היותר צבעוני של שיחתנו. שלומית עוזיאל, לשונאית ועורכת, ואנחנו בנהנות מהשפה העברית, שבעצם לא רק לקחה מהתנך ומלשון חכמנו, אלא מהרבה מאוד שפות, ביטויים שהם כל כך מקובלים אצלנו. אני אמנה ביטויים שאת הבאת בספר שלך. למשל, אין נביא בעירו.
האמת, דיברנו קודם על שם הספר שלי, והאמת שאת שם הפרק שבו מופיעים הביטויים האלה, אני גם כן אוהבת במיוחד. סליחה שאני אהפה על הקופי שלי, אני קראתי לו נביאים מערים אחרות, כי כן, אין נביא בירו, אז הנה יש לנו פה נביאים מערים אחרות, ולמה נביאים? דווקא משום שיש פה כמה ביטויים שהם קשורים, שמקורם בכתבי קודש הדתות אחרות, יש לנו המון, תשמעו, השפה שלנו הרי בצורה שאנחנו מדברים ומדברות אותה, היא יצאה מהתנך, כן, אבל הנה יש לנו גם ביטויים שבאו מהברית החדשה ומהקוראן.
וואו, אז תסבירי.
אז אין נביא בעירו, זה באמת מהברית החדשה, שהנוסח הוותיק שלה שקיים היום הוא כמובן ביוונית, ומתרגומים שונים שלה קיימים לעברית, ויש שם איזה קטע שישו, ישוע חוזר לביתו, חוזר לשכונה, מדבר בבית הכנסת, אומר דברי תורה, ואנשים שם אומרים, מה, מאיפה לו כל הדברים האלה? הרי הוא מפה, כאן, גדל אצלנו בשכונה, הנה האחיות שלו, הנה האחים שלו, מאיפה הוא יודע את כל הדברים האלה? מניין לו כל הדברים האלה? וישו אומר במרמור פולני מסוים, אין נביא בעירו, והולך משם. לפעמים בנדב אחרי, זה מה שהוא אומר בעצם, כן, מי שמכיר או מכיר אותך, לפני שנעשה את הנביא, כן, אז הכי קשה לעשות עליו רושם.
כן, נורא חמוד. וביטוי מלך הארץ, שזה כאילו מה, תמיד מדברים על מלך הארץ, האנשים, אלה ש... בנו את ארצנו, אלה האנשים הראויים, ומאיפה בא מלך הארץ?
זהו, זה נדמה, מה שיפה בקשר לביטויים האלה, אין אבי בעירו ומלך הארץ שתכף מגיע אליו, שהם נדמים לנו נורא עבריים, נכון? בדיוק הדבר הזה שמלך הארץ משתמשים בו, כאילו כדי לציין אנשים שהם שורשיים, והם שייכים לתרבות שלנו בצורה מאוד ותיקה, ומייסדים ומייסדות וכן הלאה, ובעצם גם זה הוא בעצם גם כן ביטוי מהברית החדשה, שישו אומר לשליחיו, אתם, לשליחים שלו, אתם מלך הארץ. בארץ. אז זה, זה יפה, גם כן, אני חשבתי על זה כשכתבתי את זה, שיש ביטויים שמבחינת העולם שמשתקף בהם, אנחנו אומרים, זה כמו כדור שלג שמתגלגל, זה ברור לגמרי שכדורי שלג אין לנו פה, ואין לנו מפולות שלג, זה ברור לגמרי שזה לא מכאן הביטוי הזה, או ללכת על קרח דק, ברור לגמרי, נכון שזה ביטוי שאול, אנחנו לא הולכים פה על קרח, אין לנו פה נהרות שקופאים בחורף, נכון?
נכון.
או לא כוס התה שלי, גם כן ביטוי ככה, זה לא כוס התה שלי, אנשים אומרים, כאילו אני לא...
לא כוס התה שלי.
לא כוס התה שלי.
כאילו, מי שותה פה תה?
אני, אבל... אבל את יודעת, זה די ברור שזה לא מהתנך, כן? נגיד, לא כוס התה שלי, נכון?
איכשהו אנגלי כזה, נכון?
זהו,
כמובן, כי אנשים שותים, אנגלים שותים תה.
שותים תה, אוכלים איזה ביסקיט עם זה, אבל...
אז אני רוצה לקחת דווקא ביטוי, שהוא ביטוי שלנו, ממש שלנו, ובואי פעם אחת תסבירי כמה אנשים משתמשים בו בצורה שגויה. נורא אוהבים להשתמש בביטוי, עצת אחיתופל.
הצעת אחיתופל זה, כשאנחנו אומרים הצעת אחיתופל, אנחנו אומרים עצה גרועה, נכון? כאילו...
זה תמיד כאילו העצה שמכשילה את הבן אדם. הצעת אחיתופל. כאילו אחיתופל נתן עצה רעה.
אבל אחיתופל בתנך דווקא היה יועץ מצוין, הוא היה איש חכם.
של דוד המלך.
אבל הוא עשה טעות פוליטית והימר עליו שלום בטעות, ונתן לו עצות טובות שאבשלום לא שמע להן. וכנראה מישהו כך הוא נכנס ללשוננו, הביטוי עצת אחיתופל כעצה גרועה, בעוד שלמעשה עצותיו היו טובות.
תראו, אז עצת אחיתופל זאת עצה מצוינת. היא רק ניתנה כאילו לאויב. אבשלום שמרד, אני לא יודעת כמה אנשים היום ערים, את יודעת, לסיפורי התנך, המדהימים, סיפורי התנך המדהימים, אבשלום, בנו של דוד, שמרד בו, ואחיתופל נתן לו את העצה הטובה ביותר, אבל הוא נתן את העצה הטובה לאיש הרע. ואחיתופל לא שמע בקולו, נכון? ואחיתופל הלך להתאבד, אם אינני טועה. נדמה לי שזה מה שאני זוכרת. אז אבשלום שמע בקולו של חושי הערכי, נדמה לי. בכל אופן, קיצר, עצת אחיתופל היא עצה טובה שניתנת לרעים.
ואז למעשה מה ש... האמת כבר שמעתי אנשים מסתייגים ואומרים, יש אנשים שאומרים, תקשיבו, הצעת אחיתופל, להגיד הצעת אחיתופל על עצה רעה, זה טעות, הוא נתן הרי עצה טובה, ואני חשבתי על זה גם בהקשר של, נגיד אנחנו אומרים להוציא שפן מהכובע, יש אנשים גם שיש להם מסתייגות מהדבר הזה של להוציא שפן מהכובע, כי הרי החיה שקוסם או קוסמת מוציאים מהכובע שלהם איננה שפן, מדובר בארנבון.
זה מילא, זה כאילו בסדר, האם אנחנו יודעים באמת להבדיל השפן הקטן, יצא, הצטנן השפן, האם אנחנו יודעים להבדיל בין שפן לארנבון?
תראי, השפן הוא שפן הסלע שחי בעין גדי, זה חיה אחרת, אין לו אוזניים ארוכות, העניין הוא שמבחינה היסטורית אנשים אכן היה עניין שקראו, אני חושבת שאפילו היום יש אנשים שקוראים לארנבון, החיה הזו שיש בפינת החי, עם האוזניים הארוכות וזה, השפן לא מגדלים אותו בפינות חי, אז קראו לו שפן, ואז נשאלת השאלה, אם ביטוי למעשה, או אני יודעת, הנשר נחת, הביטוי הזה ממשימת ה... נחיתה על הירח של אפולו 11, היה שם רכב נחיתה, והוא נחת, קראו לו באנגלית דאיגל, ואז הוא דיו דאיגל אז לנדד, ובעברית אומרים, הנשר נחת, זאת רכב הנחיתה הזה. אוקיי, והציפור הזאת היא בעצם עית, השם שמקובל כנכון לציפור הזאת בעברית, לאוף הזה, זה עית. אז פה אנחנו שואלים את עצמנו, ואני הייתי... ממש הייתי עדה ואף השתתפתי לדיון מאוד נלהב ונוגע לעריכה של איזושהי ידיעה לאתר, שאמרו, אבל איך אפשר להגיד, אני יש הנחת כשזה מדובר בעית. ופה בעצם אני כאילו נשאלת השאלה, האם אנחנו מתייחסים, כאילו, האם לביטוי בעצם מה שאני אומרת, האם לא נכון לומר שלביטוי יש, והנה הסכמתי איתי בקשר השפן, כן, שהביטוי יש לו חיים משלו. גם הביטוי איננו מדויק זואולוגית. הוא כבר, יש לו חיים בנפרד מהשפן.
בעצם מה שאת אומרת, שהשפה יוצרת משמעויות חדשות, והרבה פעמים הביטוי המקורי, מה שהתכוונו במקור, כבר לא מעניין, כבר לא רלוונטי. אז אולי הצעת הכי טופל זה בסדר להגיד שיצר האב, די. אולי.
כן, אני חושבת שמה שאפשר להגיד זה שהביטויים הם כבר יצורים נפרדים מהאישים או מהיצורים, במקרה של שפן שופן וכן הלאה, והנשר שהולידו אותם, ויש להם קיום וחיים משלהם.
את יודעת, בהקשר של ביטויים גם תנכים, כמו איוב, את נתת את זה כדוגמה נהדרת לזה, שאיוב במקור זה האדם שאמונתו חזקה למרות סבלו. אבל היום שאנחנו אומרים איוב, אנחנו מתכוונים לאדם סובל. כלומר, אנחנו סילפנו את משמעות המילה איוב.
אני לא יודעת אפילו אם סילפנו, המחשבה שלי על איוב הייתה שיש לנו כל מיני, יש מטבעות לשון שמקורן בעצם בשמות של ספרים, כמו לוליטה, כמו איוב, כמו חדר משלך, ו... מעניין להסתכל ב... או שמקורם ב... ב... בספרים, אפילו בתוך הספרים, או נגיד הקיץ של אביה, והביטויים האלה בעצם הם שוב קיבלו חיים משלהם בנפרד מהספר, והמשמעות שלהם שרווחת היא לפעמים נראית אפילו טיפה משונה מאיזושהי זווית, זוויות שונות כשמסתכלים על, על הספר עצמו, והנה אנחנו מסתכלים שמי שנשארה, הרי הסיפור של איוב, כן, זה אשרי שאני יודעת, אלוהים, השטן, ניסו אותו בכל אופן, והוא עמד בכל הניסיונות, קראו לו דברים איומים, ואמונותו עמדה במבחן. ובכל זאת, מי שהיום נחשבת, כאילו, כשאנחנו חושבים על, על מופת של האמונה שלא יותר רע, אנחנו חושבים, לדעתי, על חנה, נכון, הם שבעת הבנים, הסיפור הנורא הזה של...
כן, כן, שהלכה על קידוש השם.
קידוש השם, כן, אז אנחנו חושבים דווקא על חנה. ולעומת זאת, איוב, אף על פי שכן, הסיפור התנכי, הוא אומר, האיש אמונתו לא יותר רע, בכל זאת אנחנו, כשאנחנו אומרים איוב, אנחנו מתכוונים משהו קצת אחר, אנחנו אומרים מישהו שקראו לו המון דברים איומים, אז זה מה שאני חשבתי, אולי אפילו אפשר לראות בזה באיזשהו מקום, אני לא יודעת כמה מפורש, איזושהי פרשנות חילונית של איוב, אני לא יודעת. אבל בכל אופן לקחנו עם ה, עם ה, עם ה, עם הביטוי את ה, את הספר לקחנו אותו למקום שלנו, והזכרת קודם את העניין של לוליטה. כשאנחנו מסתכלים בשפה היומיומית, לי, אחרי שהעליתי את זה, כמה פעמים אמרו לי, כן, נכון, זה מאוד צורם, שכשאומרים כשאומרים לוליטה, כאילו אנשים מתכוונים
לנערת פיתוי.
כן, משהו
שהיא
כזה.
שהיא צעירה, היא צעירה, היא עוד לא אישה, אבל היא מפתה. זה הדבר העיקרי. ואני רואה את העיוות שאת עשית בפנים שלך, כי מה שאת התכוונת...
בדיוק, זהו. לא, אני בדיוק התכוונתי למה שאמרת, זה מה שחושבים.
והאמת, זה נערה בעצם שעשו לה שימוש מיני, ניצלו אותה לרעה מבחינה מינית. זה... אם כי את יודעת מה, את רואה, הנה. וכאן זה מחזיר אותי עכשיו לתרגום התנך, זאת פרשנות. כי לוליטה, כמו שאני זוכרת אותה, היה בה אלמנט מפתה. היא רצתה לפתות. היה בה הקו... את רואה, הנה. הגענו, הנה, את ואני, הגענו לנקודת הפרשנות. האם לוליטה היא רק קורבן שגבר מבוגר עשה בה שימוש מיני לצרכיו האנוכיים? או לוליטה היה בה הדבר המפתה הזה? היא מפתה. היא, ואפילו אני, בתפיסה שלי את לוליטה, זה נערת פיתוי. הנה,
אז אני חושבת שפה זה אולי מה ש... אולי אנחנו רואים פה את גדולתו של נבוקוב כסופר, שהוא מצליח להביא את הקוראות והקוראים באיזושהי רמה לראות את ה... לראות מבעד לעיניו של הגיבור הנורא שלו. אולי.
כן, את בעצם אומרת שלפעמים הדברים הם לא חד משמעיים. לפעמים הם רב משמעיים, ואפשר לפרש אותם איך שמפרשים אותם. זה שהתרבות נכסה, וכאן אני לא רוצה יותר מדי להאריך, כי אני רוצה לעבור איתך לנושא נורא מעניין שאת דנת בו, ומאוד מעניין הדיון הזה בספר שלך, וזה התרגום לספר התנך מהשפה המקראית לשפה ישראלית. הספר שיצא שנקרא תנך רם, בהוצאתו של רפי מוזס, ואני לא יודעת כמה הוא חדר, אין לי מושג, כמה הוא חדר לתרבות הישראלית, שהנה יש לך את המקרא, וזה לא פרשנות רשי, אלא יש לך את הטקסט המקראי מתורגם לעברית עכשווית. ואת מספרת באחד הפרקים שלך על הוויכוח שהיה קיים לגבי הלגיטימיות של יצור כזה, של ספר כזה, של תרגום התנך לעברית.
נכון, את התרגום הזה בתנך רם עשה אברהם אהוביה, שנפטר לפני כמה שנים, ובאמת היה ויכוח מאוד, מאוד לוהט, אני חושבת, בעניין הזה של תנך רם. עכשיו, הייתי רוצה להסב את תשומת הלב גם כן למשהו מעניין שאמרת. את אמרת, ראשית אמרת תרגום של התנך, ואז אמרת פעם אחת לישראלית, פעם אחת אמרת לעברית בת ימינו. עכשיו, כבר בדיוק הצבעת על הסוגיות העיקריות, על כמה מהסוגיות העיקריות שכרוכות בדבר הזה. ראשית, האם מדובר פה, במה מדובר פה? כאשר לוקחים פסוק מהתנך ואומרים, נגיד, במקום בראשית ברא אלוהים, אז אנחנו אומרים, בהתחלה, נניח... כן, אני לא מצטטת פה מתנך רם, אני לא זוכרת דווקא בדיוק איך ניסחו את זה, אבל נגיד בהתחלה, אלוהים יצר, כן, את האדמה ואת השמיים נניח, כן? אז מה בעצם נעשה פה? האם מדובר בתרגום? האם מדובר בניסוח בשפה יותר עכשווית וקלה? מה בעצם נעשה פה? ואני חושבת, רפי מוזס יוכל לומר בעניין הזה, אני חושבת שקצת שמרו על עמימות, אבל הוא יוכל לדבר על זה יותר טוב ממני. מה בעצם אם בפרויקט הזה, זה מי שעשו את הפרק הזה בעצמם, האם הם ראו אותו כתרגום, או לא דווקא כתרגום, זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, האם השפה שאנחנו מדברים עכשיו, מה היא? כי אני חושבת שפה, בעצם הבאת את נקודת מבטו של הבלשן גלעד צוקרמן, שאומר השפה שאנחנו מדברים כיום, שדוברי עברית בישראל מדברים כיום, כבר איננה עברית, היא השתנתה, היא התערבבה, קיבלה מהיידיש, מדובר למעשה לא נכון לקרוא לעברית, מדובר בשפה אחרת, מדובר בישראלית. אז כשאת אומרת ישראלית, את בעצם מבטאת את נקודת המבט הזאת, ובעניין הזה, גלעד צוקרמן, על תנך רם, הוא כמובן בדיוק אומר, כן, נכון, ברור שזה תרגום, וגם ברור שהיה צריך לתרגם, כי אנחנו כבר דוברות ודוברים שפה אחרת, זו נקודת מבט אחת. ולעומת זאת, אם אנחנו אומרים, עברית בת ימינו, אנחנו הולכים עם, אני חושבת, עם הרוב, שאומרים, כן, אנחנו מדברות ומדברים עברית, היא השתנתה, אנחנו כבר לא מדברים עברית תנכית, הרבה מאפיינים של העברית המקראית, כן, אנחנו לא אומרים ותומר וארדה ותלך ותשב וזה, או דברים אחרים.
או יקוב הדין, או והיה עקוב למישור. את מביאה את הדוגמה המצוינת הזאת, שאפילו משורר תרגם אותה, והיה עקום לישר. והיה עקוב למישור. ילד יהודי טוב לא מבין מה זה והיה עקוב למישור. כי הוא, מה, אין העקוב, הוא לא מכיר את המילה. אז כל העניין הוא להנגיש, ואני מבינה שהיו חלק שהתנגדו לעצם העשייה הזאת, את מביאה את הוויכוח. זה עניין אותי שהיו כאלה שהרגישו שנעשה עוול לטקסט המקראי, שיגרום לכך שלא יקראו אותו.
כן, עלו פה בפירוש כמה שאלות. אחת, אם לוקחים את הטקסט המקראי, שאגב בתנ"ך רמה המודפס הוא מופיע, כמו שיש תרגומי שירה מסוימים, כאילו המקור המקראי מולו התרגום נניח לעברית בת ימינו. אחד מול השני, תמיד אפשר להסתכל זה מול זה, תמיד אפשר להסתכל ולראות את שניהם. לא הנוסח החדש בלבד. בפירוש ביחד, אבל היו רבים וטובים שאמרו, מה זה הדבר הזה? יש לנו פה תנ"ך. שפת התנ"ך היא חלק מהותי מהיצירה, וחשוב לשמור עליה. וכמו כן, כמו שאת אמרת כבר, אם יהיה דבר כזה, נוסח עדכני, אז נגיד תלמידים ותלמידות בספר ירצו לקרוא רק את הנוסח העדכני, כבר ישכחו את המקור, יתעלמו ממנו.
טוב, אני כאן, יש לי דעה, כי אני קראתי את זה, ואני חושבת שזה הדרך הכי נכונה. הנה, אנחנו שמים לך את הנוסח המקראי, והנה, אנחנו נותנים לך את האפשרות לפרש את זה ולהבין את זה בצורה נוחה. אני מרשה לעצמי לעבור נושא. אני רוצה...
רגע, אני רק מרגישה צריך להוסיף, שכמו שאת כלל פה את המילה פרשנות, וזה נורא חשוב, כי כל תרגום הוא כמובן פרשנות.
בדיוק.
זהו, אז חשוב להביא חשבון, גם כמובן אנשי תנ"ך רם יודעים ואומרים, זה מדובר פה גם בפרשנות, זה מובן מאליו, כן.
וצריך לדעת שזה פרשנות, כי הרבה פעמים זה אכן המיוחד של התנ"ך, שהוא לפעמים דו משמעי, והפרשנות, התרגום, הוא חד משמעי. אז... זהו האוול.
אין ברירה למעשה, כן?
שעושים לטקסט.
צריך לעשות איזושהי, צריך לבחור משהו, והבחירה היא לוקחת לכיוון מסוים.
כן. אני הייתי רוצה לדבר איתך על עוד פרק שלך.
כן.
שאת קוראת לו, אחד בפה ואחד בעת. שאת כאן עושה משחק עם הביטוי אחד בפה ואחד בלב.
הפרק הזה הוא למעשה מחזיר אותנו לשאלה שאנחנו חגנו סביבה כמה פעמים במהלך שיחתנו, של הפער בין שפה תקנית לשפת דיבור, וגם בין שפה כתובה לשפת דיבור. כי כאשר...
את יודעת מה? אני מרשה לעצמי להפסיק אותך.
כן.
אני רוצה לספר לך על חוויה אישית שלי.
כן.
שמראיינים אותי.
כן.
ואני מכתיבה בכל רם, אני מראיינים אותי בכל רם לעיתון, ואחר כך יכתבו את זה בעיתון. אני לא יכולה לסבול לשמוע את השפה שלי כפי שדיברתי אותה, לראות אותה בדפוס.
בדיוק כיוונת לב העניין, למעשה הייתה לי שיחה על הדבר הזה עם זוהר ארון מעיתון גלובס, כתבתי עליה בבלוג שלי ממש לפני זמן לא רב, כי אכן כשאנחנו מדברים או מדברות, אנחנו מתבטאים בצורה מסוימת, ואז אנחנו גם עם עניין של הגייה, אנחנו יכולים לומר בבקשה, נכון? במקום בבקשה, אולי יוצאים, אנחנו אולי אומרים, אולי אפילו טעינו בשם המספר, אנחנו מדברים בשפה יותר יומיומית, ואז אם את מתעתקים את הדבר הזה, אם פשוט כותבים כמו בתמליל של בית משפט, בדיוק מה שאמרנו, זה מה שמופיע על הנייר, זה יראה רע מאוד.
אני ארגיש שזה בלתי נסבל. מה שאני אמרתי, ואני אמרתי בדיוק, כשאני ראה את זה בדפוס, זה יכאב לי בעיניים. כי זה דבר אחד, שפת דיבור, דבר אחר, שפת הכתב. ואת מדברת על זה, אני נתתי דוגמה, אבל את יודעת שאומרים לי שהגענו לסוף?
זה היה נורא קצר, אבל הזמן עובר מהר כשנהנים.
וואו, אז תשמעי, כתב ספר מקסים, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שלומית וזיאל.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ותודה למפיקה מאירה פרץ, לאחראי על השידור עידו כהן, לדיגיטל ג'וני דוב, ולהשתמע. בשבוע הבא, במקום הזה, ברילוקיישן, לא שאלתי אותך מה זה רילוקיישן בעברית, ברמת השרון, ביי, ביי, נשתמע.
תודה רבה.